השיעור לקפאי כסלב שנה פשוטה. ביום הזה לומדים מתחילת פרק ג' בדף זין עמוד א' במילים והנה, עד השיעור מסתיים בדף עמוד 14 במילה ופחדו.
פרק ב' דיברנו בהרחבה גדולה על הנפש השנית בישראל, דיברנו על מהות הנשמה, לא נכנסנו בפרק ב' לפרטים ודרגות בנשמה, אלא דיברנו על המהות שיש נשמה, מקורה ממקור עליון, חלק אלוקה ממעל, ועם כל ההרחבה והשאלות והביורים, אבל זה בעצם הנקודת התמצית של פרק ב'. עכשיו, כשאנחנו מגיעים לפרק ג', פרק ג', אדמו"ר הזקן אומר, כידוע שהנשמה היא לא רק ארטילאית, רוחנית, מופשטת, אינסופית, חלק אלוקה ממעל. הרי כשדיברנו על חלק אלוקה ממעל, הוספנו עוד מילה, חלק אלוקה ממעל ממש. ואחד הביורים שלמדנו את פרק ב', מי שזוכר, שהסברנו מה זה חלק אלוקה ממעל ממש, הסביר אדמו"ר הזקן שהדגש במילה ממש בא לומר שהחלק אלוקה ממעל לא נשאר ממעל, אלא הוא ירד עד לממש, עד לגוף ממשי, עד לגוף הגשמי, עד למטה מטה. באותו קו הוא ממשיך גם פה כשהוא מגיע לפרק ג', הנשמה, כמה שהיא רוחנית, כמה שהיא עליונה, כמה שהיא חלק אלוקה ממעל, כמה שהיא אפשר לכאורה להגדיר אותה, ביחד עם זה תדע לך שהנשמה יש לה גם כן ביטוי בסדר מסודר, שאתה יכול גם להגדיר אותה. לא שהגבלנו את הנשמה בגלל זה, היא נשארה מופשטת, אבל יש לה גם צורת ביטוי מסוימת, כפי שנלמד עליה היום בפרק ג', שזה הביטוי של הנשמה, הביטוי שיש לו הגדרה של תואר, של פרטים, כפי שנראה מבפנים. פרק ג', והנה כל בחינה ומדרגה משלוש אלו, כל אחד משלושת הדרגות שהזכרנו אותם כבר בפרק ב'. איזה שלושה דרגות הזכרנו בפרק ב'? נפש, רוח ונשמה. יש גם עוד שתיים, חיה ויחידה, אבל כל אחד משני אלה, נפש, רוח ונשמה. ומה ההבדל בין נפש, רוח ונשמה? אז באופן מאוד מאוד כללי דיברנו שנפש זה כולל את החלקים המעשיים, רוח כולל את החלקים הרגשיים, נשמה כולל את החלק השכלי. וזה דרך אגב למה יש אנשים שבמהות שלהם, בהנהגה שלהם, ביום יום שלהם, אתה רואה שהם אנשים מעשיים. כל דבר בו נראה איך זה יורד למעשה. יש אנשים שבחיים שלהם הם רגשיים, יש אנשים שהם שכליים. זה בגלל שאצל אחד מאיר יותר דרגת הנשמה, למרות שיש לו גם רוח ונפש. אצל אחד מאיר יותר דרגת הרוח, אצל אחד מאיר יותר דרגת הנפש. אבל זה לא משנה על איזה דרגה מדובר. כל אחד ואחד, זה לא משנה מה דרגתו. בין אם יש לו דרגה של נפש, או רוח, או נשמה, כל אחד ואחד משלושת הדרגות הללו כלולה מעשר בחינות. כל אחד יש לו עשר בחינות, דהיינו אפשר להגדיר ולתאר את הנפש ולשאול מה הנפש מכילה, מה זה הנפש. הנפש כוללת עשר בחינות. מה פתאום יש לו עשר בחינות? מה המקור של העניין? מה הסיבה לדבר? אומר אדמו"ר הזקן, זה כנגד עשר ספירות עליונות. כיוון שבאלוקות יש עשר ספירות. מה זה עשר ספירות? הרי בורא עולם עצמותו ומהותו הוא אינסופי ולא מוגבל ולא מוגדר בשום תואר, כמו שבעיקרי האמונה אנחנו יודעים שאין לו שגוף ולדמות הגוף ולתואר וכולי, אבל ביחד עם זה הציל בורא עולם וצמצם מעצמו 10 ספירות. הוא החליט שזה יהיה 10, לא 9, לא 11, 10. ובכל עולם ועולם יש 10 ספירות, זה 10 ביטויים שונים לגילוי האלוקי. מכיוון שבעולמות עליונים יש 10 ספירות, אז לכן גם בכל נפש, רוח ונשמה יש 10 בחינות. מה הקשר? בגלל שלמעלה יש 10, פה יש 10, מה זה סתם שלא יהיה קינה במעשה בראשית, אז הוא עשה 10 פה ו10 שם. אז הוא מוסיף עוד מילה, שנשתלשלו מהן. הרי הנפש שנמצאת פה למטה בגוף האדם, למדנו קודם בפרק ב' שכל הנפשות באים מאותו נקודה, אבל כדי שהם ירדו והתגלו, למדנו הרי את המושג של השתלשלות העולמות בפרק ב'. אז מכיוון שהנפש באה מאותם עולמות, ומכיוון שבאותם עולמות יש 10 ספירות, והנפש באה והתגלתה על ידי אותם עולמות, אז היא קיבלה במהות שלה את מה שיש באותם עולמות. רק כמובן שבאותם עולמות זה מובן מופשט ורוחני של 10 ספירות, וכפי שזה נמצא בנפש האדם, אפשר לממש את זה. זה נקרא, זה חלק אלוקה ממעל, וזה ירד עד ממש, אפשר לממש את זה, למשש את זה, אפשר לתאר את זה, להרגיש את זה, כפי שנראה מיד מהם ה-10 דרגות. הנחלקות לשתיים, ה-10 בחינות, ה-10 ספירות, ה-10 דרגות הללו, מתחלקות לשתי קבוצות, קבוצה של 3 וקבוצה של 7. מה הם, עכשיו, החלוקה הזו, זה לא רק בנפש של האדם זה מתחלק לשתי קבוצות, גם למעלה באלוקות, בעולמות עליונים, גם שם זה מתחלק לאותם שתי דרגות. לכן הוא קודם כל מצטט את הכינוי של החלוקה כפי שזה למעלה, ואחר כך הוא יתאר את הכינוי של החלוקה כפי שזה למטה. כפי שהחלוקה היא למעלה בעולמות עליונים, אז זה מתואר בספר יצירה, שהזכרנו כבר בשיעורים כמה פעמים את ספר יצירה. בספר יצירה כתוב את הלשון ככה, שהן 3 אימות ו7 כפולות. הלשון הזה, 4 מילים הללו, זה ציטוט מספר יצירה. שם מכנים את 10 ספירות באותן שתי קבוצות, 3 אימות ו7 כפולות. מה זה ההגדרה 3 אימות, ומהי ההגדרה 7 כפולות, ומה ההבדל בין אימות לבין כפולות, ולמה זה נקרא כך וזה כך? אז נראה עוד כמה שורות, ואז אנחנו גם נתייחס לזה. יהיה יותר קל, כשנדבר איך שזה למטה בנפש האדם, שם יהיה יותר קל לדבר על הדרגות ועל ההגדרות, מאשר לדבר כפי שזה בספירות עליונות, אז נראה עוד כמה שורות. פירוש, מכיוון שאנחנו מדברים הרי כרגע לא על 10 ספירות כפי שזה נמצא למעלה, אלא אנחנו מדברים על 10 בחינות כפי שזה בנפש האדם, אז מה הם 3 אימות וה7 הכפולות, כלשון הספר יצירה, מה הם בנפש האדם? אז הוא אומר, מה הם 3 אימות? חוכמה, בינה ודעת. 3 הדרגות הללו, חוכמה, בינה, דעת, אלו 3 שקשורים לעולם השכל, שעליהם נלמד בעזרת השם בהרחבה בפרק ג' בהמשך, אלו נקראים 3 אימות, אלו נקראים חוכמה בינה דעת. גם בספירות קוראים להם חוכמה בינה דעת, גם בנפש האדם קוראים להם חוכמה בינה דעת. למה קוראים להם אימות? מכיוון, כפי שנראה בעוד שתי שורות, אבל נגיד את זה מיד פה, קוראים להם אימות מכיוון שכל הרגשות שקיימים, כל המידות שקיימים, הם בעצם תוצאה מהחוכמה בינה דעת. כמו אימא שמולידה ילדים. אז באופן כללי אומרים 3 אימות. כשניכנס ליתר פירוט, אז לא נקרא לכל 3 אימות, נקרא להם, נגיד חוכמה נקרא אב, בינה נקרא אם, אבל באופן כללי קוראים לשלושתם 3 אימות. ומה זה 7 הכפולות? מה זה 7, איך שזה בנפש האדם, ואיך שזה עוד לפני זה למעלה בספירות עליונות? אז בספירות עליונות מה זה 7 הכפולות? ושיבת ימי הבניין. מה פגוש שיבת ימי הבניין? בניין הכוונה היא לעולם. העולם נבנה, עולם חסד ייבנה, קוראים לזה מלשון בניין. העולם נבנה במעגל של שבעה ימים. ששת ימים עשה השם, וביום השביעי שבת ויהי נפש, זה מעגל של שבעה ימים. המעגל של השבעה ימים הוא תואם באופן מדויק לשבע הכפולות, לשבע המידות. יום ראשון זה חסד, יום שני זה גבורה, יום שלישי זה תפארת וכן הלאה. שבת זה מלכות. לכן גם כשמתבוננים בכל אחד מימי הבריאה ורואים מה נברא ומה נוצר בכל יום, זה תואם באופן מדויק למהות של השבע המידות. לדוגמה, ביום הראשון שזה כנגד חסד, חסד זה אור, נתינה, לכן ביום האלוקים יהי אור, זה ביום הראשון. ביום השני שזה כנגד מידת הגבורה, גבורה זה צמצום, זה היעדר הנתינה, לכן מה נברא ביום השני? הרקיע, שמה עניינו? צמצום, להבדיל בין מים העליונים למים תחתונים. לכן גם ביום השני לא נאמר בבריאה את הביטוי כי טוב, מכיוון שגבורה זה עניין שלא רואים בזה בגלוי את הטוב. וככה בכל יום ויום יש לנו את העניין של אותו יום. יש רמב"ן מעניין מאוד שהוא מדבר בפרק השני של התורה, אחרי שהתורה מסיימת את כל שבעת הימים, אז הוא אומר שבאופן כללי יותר כל שנות קיום העולם, שזה הולך על מעגל של 7,000 שנה, כל 1,000 גם תואם לאחד מהשבע המידות הללו, בעצם הוא תואם לאחד מהימים של הבריאה. כל יום תואם לבריאה, ואז הוא מתאר את זה בהרחבה בצורה מאוד מעניינת, את ההבדל, מה נברא בכל יום. מאוד מעניין לראות את זה מבפנים. אנחנו באלף השישי. מה? נכון. על כל פנים, מלכותו של הבורא בעולם באופן מוכר. אנחנו כבר נמצאים בזמן שמתחילים לטעום, כמו ביום שישי אחר הצהריים, כבר תואמים ממאכלי השבת. על כל פנים, שבעת ימי הבניין, השבעה מידות שקוראים להם ימי הבניין, מכיוון שהבריאה נבנתה על ידם, לכן קוראים להם ימי הבניין, זה הספירות העליונות. חסד, גבורה, תפארת וכו'. נוסיף עוד הסבר אחד, למה באמת העולם נבנה דווקא על ידי השבע המידות ולא על ידי כל העשר? אם יש 10 ספירות, אז למה בורא עולם ברא את העולם דווקא על ידי השבע? היה יכול לעשות מעגל של 10 ולהתחיל מחוכמה, בינה, דעת וכן הלאה. מה הכיפוח הזה, אם אפשר להתבטא כך, שהשלוש הראשונות אין להם שייכות לעניין של הבריאה, ורק השבע יש להם שייכות? אז ההסבר הוא פשוט מאוד, וגם את זה נבין מנפש האדם. מה ההבדל בין שכל לרגש? שכל במהות שלו זה אדם לעצמו. מידות, רגש במהות שלו, זה אדם לזולתו. ככה גם האופי של שכל. כשאדם רוצה להתבונן וללמוד ולהעמיק, לפעמים הסביבה מפריעה לו. הוא רוצה להיות מרוכז, רוצה להיות עם עצמו, רוצה ללמוד, רוצה להתבונן. ככל שאדם יושב עם עצמו ומתרכז, יותר קל לו. ככל שיש יותר רעש סביבו, הוא לא מסוגל להתרכז. זאת אומרת, שכל זה יותר לעצמו. מידות, כל עניינם של המידות זה להשפיע לזולתו. על מי יהיה חסד, על מי יהיה גבורה, על מי תפארת. כל המידות זה לזולתו. אנחנו שואלים, למה העולם לא נבנה על ידי עניין של שכל? התשובה היא פשוטה. לא יכול להיות מציאות של עולם נפרד וזר, מלשון נעלם והסתר על אלוקות, מעניין של שלוש ראשונות. שלוש ראשונות, חוכמה, בינה, דעת, כל עניינם זה אלוקות, זה כאילו לעצמו. כל עניינם של המידות זה לאפשר מציאות של זולת. זולת ביחס לבורא עולם, הרי אין מושג של זולת כלפיו, זהו הכל והכל זהו. אבל המושג של זולת כלפיו זה מציאות של משהו שמרגיש את עצמו כאילו נפרד, מנותק, זה העולם. זה רק יכול להיות ממידות, לא יכול להיות מעניין של שכל. זה ההסבר למה רק שבעת ימי הבניין, למה העולם נבנה רק מהמידות ולא שייך מהחוכמה, בינה, דעת, שייכות לעניין של בניין. אז בדיוק כמו שבאלוקות, כמו שבעשר הספירות, זה הולך בחלוקה כזו, עכשיו אנחנו חוזרים חזרה לענייננו. הרי אנחנו לא לומדים כאן על העשר ספירות, אנחנו לומדים על נפש האדם. הוא רק רצה להביא לנו איך הדבר קורה למעלה, עשר עם חלוקה של שלוש ושבע, וכך בנפש האדם. אותו הדבר בדיוק בנפש של כל אחד ואחד, שנחלקת לשתיים. גם בנפש של כל אחד ואחד, העשר כוחות הללו, העשר בחינות הללו, מתחלק לשתי קבוצות. שכל ומידות. יש בנפש את הצד השכלי, ויש בנפש את הצד הרגשי. השכל כולל חוכמה, בינה ודת, ובשביל זה צריך את כל העמוד הבא להסביר מה ההבדל בין חוכמה לבין בינה, ומה העניין הדת. זה לא שמות נרדפים לאותו מושג, אלא כל אחד מהם מתאר מהות אחרת לגמרי. אבל שלושתם, הצד השווה שלה, של שלושתם, שהם נקראים תחת הכותרת שכל, כשאומרים שכל מתכוונים חוכמה, בינה ודת, והמידות, שזה הכינוי לשבע שהזכרנו קודם, השבע הכפולות, שקוראים להם בנפש מידות, מה זה המידות? אין אהבת השם, הרי במידות יש חסד, יש גבורה, יש תופרת, איך זה בנפש? חסד זה עניין של אהבה, זה אהבת השם. גבורה זה פחדו ועירתו, פחד ועירה, גם על זה נתעכב עוד מעט להסביר מה ההבדל בין פחד לבין עירה, ולמה כתוב קודם פחד ואחר כך עירה, אבל קודם נתמקד בהבנת העניין. פחדו ועירתו זה עניין של גבורה, ולפערו, לפערו זה תפארת וכולי, וככה יש נצח, עוד יסוד וכן הלאה וכן הלאה. אחורה כאן השלמנו את הביור, זהו, הסברנו שיש נפש, יש לה עשר בחינות, למה עשר? כי ככה זה למעלה, למעלה זה מתחלק לשתי קבוצות, והנפש מתחלק לשתי קבוצות, וזהו, והעניין ברור. מה חסר כאן עוד שורה אחת, שהוא בא להסביר למה קוראים לחוכמה בינה דעת אימות, הוא מקור למידות, כי המידות הן תולדות חב"ד, זה נראה איזה משפט שהוא כופל את עצמו. הוא אומר, חב"ד נקראו אימות ומקור למידות, ואתה מבין לבד, שאם חוכמה בינה דעת נקרא אימות, אז איך נקרא למידות? תולדות. אז הוא אומר, כי המידות הן תולדות חב"ד, הרי זה דבר במובן, כל המשפט הזה, מה בעצם הוא רוצה לומר כאן? אם בלי המשפט הזה, זו שאלה מאוד מעניינת. אמרנו שהנפש כולל שתי דרגות. הנפש כולל שתיים. הנפש, איך היה הלשון? בנפש האדם שנחלקת לשתיים. אז הנפש עצמה נחלקת לשתיים. שכל ומידות. אז מה צריך שאחד יהיה תלוי בשני? הנפש נחלקת לשתיים, אז יש לו מידות ויש לו שכל. בסדר, נכון. אבל למה לקרוא לשלוש העליונות אימות? אילו אני הייתי אומר שהנפש יש לה רק שכל, ולשכל יש אחר כך תוצאות, בסדר. אבל אם הנפש במהות שלה כוללת שתיים, אז למה אני קורא לה ראשונות אימות? אז הוא מסביר את זה. המשפט הזה בא לענות תשובה לשאלה. הוא אומר, האמת שאתה צודק. המידות יש להם שורש בנפש בלי קשר לשכל. זה קיים במהות. רק הקדוש ברוך הוא סידר את סדר הדברים שאצל האדם, ההתגלות של המידות לא יבוא ישר מהמקור. אצל בהמה זה בא ישר. בהמה לא צריכה התבוננות בשכל כדי להוליד רגש. אצל האדם הקדוש ברוך הוא קבע שלמרות שהמידות יש להם מקור מהותי מצד עצמם, זה נכון, אבל הקדוש ברוך הוא קבע שהצורת ביטוי של המידות יבוא על ידי ההתבוננות. זה המשפט שמתייחס בעצם לעניין הזה. וחוכמה, בינה, דעת נקראו אימות ומקור למידות, כי המידות הן תולדות חב"ד, הן נולדו על ידי ההתבוננות. אבל הלידה, דהיינו הגילוי, בא על ידיהם, אבל במהות הם בעצם יש להם שורש נפרד בפני עצמם. אמרנו שכל אחד יש בו את החלק שהוא יותר בתוקף. אצל אחד עניין הנפש מאיר בתוקף, אצל אחד רוח, אצל אחד נשמה. אם מאיר אצלך מידת עניין הנפש, אז יש לך מבנה שלם של שכל ומידות. כשיאיר לך רוח, גם שם יש את המבנה השלם. כשיאיר לך נשמה, גם שם יש את המבנה השלם. איזה דרגה שיהיה אצל האדם, זה מושלם. זה לא שהחלק הזה, הרוח כולל חלק, והנשמה חלק, והנפש חלק, ואם יאיר לך רק נשמה, אז אתה תישאר חסר משהו. איזה דרגה שיאיר אצל האדם, הוא מושלם. עכשיו, נדייק כאן רק כמה דיוקים על ביטויים שהזכרנו קודם. למה למידות קוראים כפולות? מה הפירוש של המילה כפולות? כפולות פירושו שיש לו שתי אופנים איך להתבטא. במה הכפילות? מה המשמעות של הכפילות? אז הוא אומר, יש כאן כמה ביורים. אחד הביורים אומר, שמה זה כפולות? כפולות פירושו של דבר, שיש לו ביטוי באופן רפוי, וביטוי באופן מודגש. כמו באותיות האלף בית, שיש לנו בית, יש לנו וית. ידוע שבכל האותיות יש מצב של אות דגושה ואות רפויה. כמו שיש מושג של רפוי ודגש באותיות, על דרך זה במידות יש מושג של רפוי ודגש. מה זה רפוי ודגש במידות? אז נראה לנו, בהבנה שלנו, שהרפוי הוא חלש יותר, ואז הוא פחות טוב, והדגש הוא במעלה יותר גבוהה. האמת שזה להפך. אצל ילד קטן, שאין לו כל כך שכל בתוקף, אז המידות שלו בדגש. אז הוא רוצה, אז הוא רוצה עם כל הרעש. אז הוא כועס, אז הוא עם כל הרעש. זה בדגש. וכשהשכל קצת גדל, אז המידות הופכות להיות ברפוי. דיינו, הוא רוצה, אבל בשליטה. פה הרפוי הוא להפך בעל מעלה יותר גדולה. אז זה נקרא שבע כפולות, כי כל מידה יכולה לבוא או בדגש או ברפוי. ביור אחר ראיתי שכתוב שמה זה העניין של הכפולות. כל מידה יש לה את זה לעומת זה עשה אלוקים. אז אם היא נמצאת אצל האדם, יש לבן אדם אהבת השם, תדע לך שיש לה אהבת השם גם כן מקביל. אלה תולדות אברהם, אז לאברהם יש גם כן את ישמעאל. אברהם זה חסד של קדושה, ישמעאל זה חסד של קליפה. אז אתה צריך לדעת לנווט נכון את הדברים, שלא יהיה השתלשלות של מידה שמקורה בקדושה, ואם יהיה לה השתלשלות בצורה לא מבוקרת ונכונה, זה יכול לרדת לצד של קליפה אולי. אז צריך לדעת את הסדר, צריך לדעת שהשבע המידות הן כפולות. יש בהן מצב של דגש או רפוי, יש להם מצב של קדושה או חלילה להפך. על כל פנים, זה המהות של האדם. עכשיו נתייחס לעוד משפט אחד, עוד מילה אחת שקראנו. כשהזכרנו את המידות כפי שהם נמצאים בנפש, הזכרנו את המידה של חסד, קראנו לזה אהבה, והזכרנו את המידה של גבורה. בגבורה, איך הוא קורא לזה? הוא פחדו ועירתו. מה ההבדל בין פחד לעירה? לכאורה שניהם נראה אותו דבר. הבדל מהותי, למרות ששניהם מאותו משפחה, כי שניהם קשורים לאותו קו. פחד זה בלב. עירה זה במוח. פחד זה, אפשר להמחיש את זה בצורה מעשית. אדם יודע שיכול להיות שיקרה לא בסביבה או לא יודע מה, יקרה חלילה משהו לא טוב. ככה הסטטיסטיקה שלו אומרת, וככה המומחים אומרים, וככה הסימנים מראים וכו'. אז הוא מתחיל במחשבה שלו, יש לו עירה מהדבר. זה רק עירה, זה עירה שכלית. כשהוא רואה חלילה את הדבר מול העיניים, כשהוא שומע את השריקה עוברת למעל הראש, השם הזה פחד, זה כבר לא זאת אומרת, יותר קרוב. זאת אומרת שפחד זה בעולם הלב, ועירה זה במוח. זה נקרא, כשהוא מדבר כאן על המידות כפי שהן בלב, אז הוא מתחיל קודם כל, המידות הן אהבת השם, ופחדו, שזה קודם כל לדבר איך שזה בלב, ועירתו, אבל עירה זה עדיין טרום לב, זה עדיין, כפי שזה עדיין רחוק ממנו, זה עדיין במוח, אחר כך לפערו וכולי. על כל פנים, אז סיכמנו באופן כללי, מה כולל נפש האדם, מה מהותו של נפש האדם, יש לו את אותם שתי דרגות, עד כמה שפירטנו את העניין להכיר את הנפש עם כל המבנה שלה. וכמובן צריך לזכור כאן את הדגש, כפי שבאחד המאמרים הרבי הצמח צדק, באחד המאמרים של אדמו"ר הזקן על פרשה של פרשת חיי שרה, יש שם מאמר, ושם באחד במאמר הראשון פתח אליהו בהגעה הראשונה אני חושב, הרבי הצמח צדק מתייחס לפרק הזה בתניא ומסביר שנפש במהות שלה, דימנו זה קודם בעל פה אבל נחדד את זה, נפש במהות שלה היא מופשטת, אי אפשר בכלל לתת לה שום תואר. המידות והשכל שאנחנו מדברים עליהם פה הם גם איזה שהם לבושים לנפש, רק בתניא לא קוראים להם לבושים. נגיע בעזרת השם לפרק ד', שם נדבר על לבושים, כי סוף סוף השכל והרגש הם כל כך מתעצמים ממהות הנפש, וזה הביטוי היחיד שאנחנו מכירים לנפש. הביטוי שהנפש בא על ידי ביטוי או על ידי שכל או על ידי רגש, אז לכן אומרים שזה מהות הנפש, אבל האמת שזה סוף סוף חלק חיצוני ביחס למהות הנפש. עכשיו אנחנו נתחיל ללמוד מהם השלוש ראשונות, מה זה נקרא חוכמה, בינה ודעת, מה ההבדל בין חוכמה לבין בינה. וביור העניין, וזה יעזור לנו גם להבין את התפילה שלנו ב-18, אנחנו מבקשים מהקדוש ברוך הוא שייתן חוכמה, שייתן בינה, מה זה הדברים הללו? לכל דבר יש משמעות. וביור העניין, אומר אדמו"ר הזקן כך, כי הנה, השכל שבנפש המשכלת, בנפש של האדם, שהוא, דיברנו, אם אתם זוכרים, הזכרנו את הנפש הזו בסוף פרק ב', נפש השכלית, נפש המשכלת. הנפש של האדם במהות שלו, יש לו יכולת להשכיל, יש לו שכל, אבל כשאומרים את המילה שכל, קראנו קודם שהשכל כולל חוכמה בינה דעת. השכל שיש לאדם, שהוא המשכיל כל דבר, נקרא חוכמה כוחמה. אולי חייבים קצת לתת רקע בעל פה על מה מדובר כאן, ואז נקרא שוב את השורות הבאות. כשאנחנו מדברים על מושג של חוכמה ביחס למושג של בינה, האמת שכל אחד יכול לחוש את זה בהזדמנויות רבות מאוד, את התהליך של ביטוי של חוכמה או ביטוי של בינה. נראה אחר כך שיש בזה דרגות שונות, אבל נדבר ברמה הבסיסית והידועה והמוכרת לכל אחד. התהליך הקיים אצל צורת למידה, שאדם יושב ולומד, יש מצב שאדם לומד נושא מסוים, בין אם זה נושא תורני, או אם להבדיל הוא לומד נושא אחר, ויש לו קושי שהוא לא מבין על מה מדובר. יש לו קושי בהבנת הנושא, והוא יושב, זה יכול להיות באמצע עבודה, הוא לא יודע איך לפתור בעיה מסוימת, זה יכול להיות בכל לא להבין את בכל הבנה, יכול להיות גם ברמה הכי פשוטה, הוא לא יודע מה, הוא לגמרי מבולבל, הוא לא מוצא פתרון, לא מוצא מוצא, איך מסדרים את העניין, איך מרכיבים את המכונה הזו, כל מיני מצבים שכל אחד בתחום שהוא עוסק יכול למצוא את עצמו עומד מול מחשבות איך פותרים מצב מסוים. כל אחד יכול להרגיש בעצמו שתהליך העניין עובד כך. שלב ראשון הוא נמצא בבלבול, הוא לא יודע. לא מוצא לעצמו מקום, הוא לא יודע לגמרי, בלבול כזה. ואז פתאום מה קורה? דווקא אחרי הבלבול, דווקא אחרי חוסר הידיעה, פתאום הוא מרגיש שמתנוצץ לו בראש רעיון. פתאום הבריק לו איזה רעיון. פתאום הוא אומר, מצאתי. ובאותו שנייה שהבריק לו הרעיון, הוא מתמלא בתחושת עונג ואושר עצום, כי הוא מרגיש שהבעיה נפטרה. באותו שנייה הוא ממש מרגיש, זהו, העיר לו הדבר. ומה התהליך הבא? עכשיו יכול לקרוא אחד מהשתיים. יכול להיות שבאותו שנייה, כמו שזה בא, זה ייעלם. ופתאום הוא יגיד, ברח לי. יכול להיות שמישהו דיבר אליו, הסתריע לו, לא יודע מה, נעלם. ולא שהוא מדמיין שהיה לו לפני רגע עושר רב מכך שהיה נראה פתרון לבעיה. זה היה, זה לא מדומיין, כך זה היה. או שזה ברח, או במקרים רבים הוא מצליח לשבת עם עצמו ולהתחיל לנתח את הנקודה, את ההברקה הזו, לנתח אותה לאט לאט ולהוריד את זה לאותיות, למילים, להתחיל, לפעמים אדם ייעזר בעת ודף, מיד להתחיל לרשום מילים, אפילו לא מסודרות וככה מה שנפל לו, ואז לאט לאט הוא יבנה את הבניין. זה תהליך, מי שלא מכיר את התהליך מהספרים וחווה את זה בפעם ראשונה, חושב שיש לו איזה בעיה, שהוא אדם קצת מבולבל והוא לא יודע לבנות את הדברים. ככה זה עובד, ועוד מעט נבין למה ככה זה עובד, אבל זה הסדר. איך השמות של התהליכים הללו? שלב ראשון צריך להיות ביטול. אדם מבטל את עצמו, זה הבלבול הזה. ואחרי הביטול באה החוכמה. חוכמה זה ההברקה שיצנס לך בראש רעיון, וההברקה זה החוכמה. והשלב הבא, אם הצלחתי להוריד את ההברקה להבין את זה ולפרט את זה, זה נקרא בינה. זה ההבדל בין חוכמה לבין בינה, זה שתי עולמות שונים לגמרי. יכול להיות באופן כללי שיהיה אנשים שאצלם עניין החוכמה יאיר בתוקף, כל הזמן בא לפטנטים בלי גבול, כל הזמן נופלים לו בראש עוד רעיונות ועוד רעיונות, אבל הוא לא מסוגל ליישם אף דבר, ולא מסוגל להוריד לפסים ולמבנה, הוא רק יכול לזרוק רעיונות כל הזמן. יש אנשים שלעולם לא נופל להם רעיונות בראש, מצד שני, או אם מישהו יגיד לו רעיון, או שאם יהיה לו איזה רעיון, הוא יודע לנתח דברים, כי אצלו הבינה מהירה יותר. כל נפש מושלמת, לכל אחד יש גם חוכמה וגם בינה, אבל תמיד יש איזה חיזוק יותר בזה וזה. זה ההבדל בין חוכמה לבין בינה. כדי אולי להבין יותר, נוסיף עוד משפט, במקומות מסוימים מבדילים בין חוכמה ובינה בשמות אחרים. קוראים לזה ראייה ושמיעה. במקומות מסוימים לחוכמה קוראים ראייה, ולבינה קוראים שמיעה. מדוע? מה שהבנו קודם, ההבדל בין ההברקה לניתוח, נבין היטב כשנבין מה ההבדל בין ראייה לשמיעה. בראייה קורה דבר מעניין. אתה יכול לעמוד מול בניין ענק, מול בניין גבוה, עם הרבה פרטים וציורים וכל מיני פעלולים וכל מיני פרטים ופרטי פרטים. פעם ראשונה תעמוד ליד הבניין, תפתח את העיניים, תן מבט, שתי שניות על השעון, סגרת את העיניים, צילמת את כל המבנה עכשיו אצלך. עכשיו יבוא מישהו ויגיד לך, מה ראית? תספר לי כל מה שראית. זה לא ייקח שתי שניות. יכול להיות שזה ייקח 24 שעות. לספר מה שהוא ראה בשתי שניות. יישב, הוא יזכר עוד פרט, ראיתי ככה וגם ככה. איך ראית את כל מה שאתה מספר לי בכל כך הרבה שעות, בשתי שניות? איך זה יכול להיות שבראייה צילמת את הכל בשנייה או שתיים, ובשמיעה, שעכשיו מישהו ישמע ממך את מה שראית, זה יהיה תהליך ארוך ומפורט. זה בדיוק כמו חוכמה ובינה. בראייה, אני, בשכל שלי, בתודעה שלי, לא קלטתי עדיין כלום. לא הפנמתי כלום. עוד אין לי כלום. מה שקרה בראייה, זכיתי לצלם דבר מבחוץ. הקדוש ברוך הוא נתן לי יכולת לפתוח את העין, ולצלם דבר שנמצא מבחוץ, למרות שאני לא מבין את זה, לא קולט את זה, אולי לא מצליח להבין את הסתירות שבדברים שראיתי, אבל ראיתי. ראייה זה צילום של דבר מבחוץ, זה כמו חוכמה. מה זה חוכמה? הבריק לי בראש, הקדוש ברוך הוא ברחמיו המרובים, נתן לך בראש לצלם ולראות את העומק של העניין בצילום מהיר. עכשיו, מה זה בשמיעה? כמו שאמרנו קודם שהראייה, שההברקה יכולה לברוח, גם בראייה ושמיעה אנחנו יכולים לראות. לפעמים אדם ראה משהו, הוא יוצא בהתפעלות, מה ראיתי? תגיד לו, תגיד לי מה ראית? אומר, לא יודע, אין לי מילים, לא יודע להסביר לכם, אין לי יכולת. תגיד לו, תסביר מילה אחת, לא יודע להסביר מה. למה הוא לא יודע? הרי הוא ראה. זה בדיוק כמו אדם שנפלה לו ההברקה, והוא לא הצליח להוריד אותה לבינה, לא הצליח. לא כל אחד יכול להוריד את החוכמה לבינה. היכולת להוריד מחוכמה לבינה זה כישרון בפני עצמו. זה כישרון של בינה. חוכמה זה הצילום, זה הראייה, ושמיעה זה הבינה, זה הניתוח, זה הרחבה, זה הפרטים. זה התהליך הזה, לחוכמה קוראים חוכמה. מדוע קוראים לה חוכמה? כפי שנראה עוד מעט גם מבפנים. נזכיר עוד מילה. חוכמה זה בעצם צירוף של שתי מילים. כוח, מה? מה זה נקרא מה? מה זה ביטול? למה מה זה ביטול? כתוב פסוק בתורה שמשה ואהרון אמרו, ונחנו מה כי תלינו עלינו. מה? זה אנחנו, מה אנחנו? בתהילים. הכוח של חוכמה הוא ביטול. למה הוא ביטול? כי אין לו עדיין תפיסה. אין לו עדיין ממשות. אין לך בשר במה לאחוז. ראית משהו, הבריק לך משהו, אבל מה? זה עדיין מה. אם זה ירד למטה, זה יהיה בינה. למה קוראים לחוכמה כוח? גם בינה זה כוח. גם דעת זה כוח. יש הרבה כוחות. למה רק חוכמה זכתה לקבל את הכינוי כוח? גם בזה יש דבר מעניין. כשאומרים כוח, למה מתכוונים? לפעמים כשאומרים כוח מתכוונים, יש הרבה כוחות, א', ב', ג'. פה לא מתכוונים כוח במובן, יש לי איזה כוח מסוים, אלא בדיוק. כמו שאומרים, להוציא מהכוח אל הפועל. אז מה זה כאן הכוונה כוח? כוח זה הפוטנציאל ופועל זה המעשה. ביחס למושג הזה של כוח, אז חוכמה זה כוח, ובינה זה פועל. כי בבינה אני מושך מהחוכמה. עכשיו, לא יכול להיות כמובן בינה בלי חוכמה. אבל יכול להיות חוכמה בלי בינה. כל החוכמה והרעיון, שאדם ידע לחבר את החוכמה לבינה כל הזמן. שאדם יזכור את הנקודה, כי לפעמים כשאתה הולך ומתחיל להתרחב ולהתפרס אתה כבר מאבד את הנקודה על מאיפה באת ומה בעצם רצית. אתה צריך כל הזמן לזכור את הנקודה של החוכמה. זה כמו מעיין ונהר. הנהר הוא רחב, הוא גדול, כתוב רחובות הנהר, רחב מאוד. אבל המעיין מאיפה הוא בא, הנהר מאיפה הוא בא? מהמעיין. המעיין נובע בטיפות. המעיין זה הטיפות של החוכמה, והנהר זה מים עומדים, מים מכונסים, שמקורה מהמעיין הנובע. זה הבינה שמקורה מהמעיין, יכול להיות מעיין קטן, איזה חור קטן שזורם, ומהזרימה הזו נהיה נהר ענק. זה החוכמה והבינה. גם בנפש כנראה אפשר. עכשיו נראה את הלשון בפנים ונבין את האותיות כפי ההקדמה שנתן. וביור העניין אומר ככה, כי הנה, השכל שבנפש המשכלת, אותו פוטנציאל קיים בנפש להבין דברים. מה התהליך שעובר על הנפש מחוכמה לבינה? אז הוא אומר ככה, שהוא המשכיל כל דבר. כשאתה מדבר על הכוח הזה בנפש, הוא משכיל, הוא ממציא כל דבר, הוא נקרא בשם חוכמה. ומדוע קוראים לה חוכמה? כוח מה? כוח מה? כמו שדיברנו קודם, כוח שאין לו תפיסה וביטול. הוא כשמוציא כוחו אל הפועל, כשאתה לוקח את ההברקה הזו, ואתה מוריד את זה אל הפועל, זאת אומרת, אתה נותן לו את הבשר, את ההרחבה, את המשלים, את הביורים, שמתבונן בשכלו להבין דבר, אתה מתבונן בשכל להבין את אותו דבר, את אותו הברקה שעלתה לך קודם, לאשורו, מה זה לאשורו? להבין אותו, לאשורו הכוונה, להבין אותו כראוי. המילה לאשורו כוללת בתוכו שתי פרטים, להבין אותו לאורך ולהבין אותו לרוחב. מה זה נקרא לאורך? לאורך זה נקרא שתבין אותו, תוכל גם להוריד אותו לרמה יותר נמוכה, לתת לו משל עוד יותר נמוך, זה נקרא לאורך. גם לרוחב, שתוכל לדמות דבר לדבר. הבנת מושג אחד, זה יעזור לך להבין מושג נוסף ומושג עוד נוסף וכן הלאה. זה נקרא לאשורו. ולעומקו, גם להבין את העומק של הדברים, זה הניתוח. אתה לוקח את ההברקה ואתה נותן לו, זה הבינה. מתוך איזה דבר חוכמה המושכל בשכלו, נקרא בינה. זה הבדל בין חוכמה לבינה. יש דוגמה מעניינת בגמרא. יש 24 פעמים בגמרא שמופיע שרב, הידוע בגמרא רב, אמר משהו וחלקו עליו חכמי ישראל. ויש 24 פעמים שהגמרא, בכל הפעמים כתוב אותו ביטוי, שבאו לרב ישאלו אותו שאלות חזקות מאוד שסותרות את הדבר שהוא אמר. אומרת הגמרא, שתיק רב. שתיק רב פירושו, לא היה לו הסבר להניח את הדעת לשואל. ולמרות זאת, בחלק מהפעמים, ההלכה נפסקה כמו רב. למה? אבל שתיק. כי לפעמים, מאיר, למה רב לא ענה? נקודת החוכמה העירה אצלו בצורה מלאה. הוא ראה את הדבר. זה לא ירד ל... לא, 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 לא היית אומר שלא ירד, כי רב לא יכל להוריד, כי רב היה גדול. הסביבה לא הייתה מסוגלת להבין את הדברים. אז ראו על השתיקה שלו, שזה לא שתיקה מחוסר, זה שתיקה מראייה עצומה של הדבר, רק הוא לא יורד, החוכמה העירה בשיא השיאים. זה, אמרתי קודם שבחוכמה יש דרגות, זו דרגה מאוד מאוד גבוהה בחוכמה. אבל הלכה נפסקה כמוהו. למה? כי השתיקה שלו היא לא הייתה שתיקה של אי ידיעה, זה שתיקה של אמת מהירה. על כל פנים, זה חוכמה וזה בינה. אומר עכשיו אדמו"ר הזקן, קודם הרי אמרנו שכל השלוש בכללות נקראים אימות, שלוש אימות. עכשיו שהסברנו את ההבדל בין חוכמה לבין בינה, אז אומר, והן הם, אב והם. אם אתה רוצה ליתר פירוט לתת כינוי ספציפי לבינה, חוכמה וכינוי ספציפי לבינה, חוכמה נקראת אב ובינה נקראת אם. מדוע? למה לא להפך? כי זה ממש תואם ודומה למושג של אב ואם כפשוטו. האב נותן את הנקודה, והאם, זה כמו שלמדנו בפרק ב', 9 חודשים בבטן האם, שהן נותנות את ההרחבה עד שנולד מזה אחר כך הוולד. אז לכן ברור שחוכמה יקרא אב, נקודת הברק המבריק, ובינה יקרא אם. מה יוליד החוכמה והבינה? כיוון שאנחנו מדברים כאן הרי על הנפש האלוקית, אז מה יוליד? לא. מה זה דעת? נשאיר לסוף הפרק. זה עולם בפני עצמו. מאב והם, כרגע אנחנו נראה מה מוליד. אחר כך נראה מה צריך, איפה הדעת נכנס כאן באזור. אבל אי אפשר לדבר על הדעת לפני שננתח ונסביר קודם טוב טוב מה זה המידות. ואז נבין מה זה הדעת, מה תפקיד הדעת בעניין. שלא נחשוב שהדעת לא קשור לעולם השכל, אבל אדמו"ר הזקן כתב את זה כיחידה נפרדת, זה סוף הפרק, קטע חדש כזה מתחיל והדעת. אבל קודם כל נשאר בשתיים הראשונים, חוכמה ובינה. והן הם אב והם, המולידות, מה נולד מהאב והם? אהבת השם. אמרנו הרי המידות זה חסד, גבורה, תפארת. אז מה זה חסד? דוגמה של חסד זה אהבה. מה זה דוגמה של יראה? ויראתו ופחדו. ואלה. מה זה אלה? יש תפארת וכן הלאה וכן הלאה. רק נתעורר מיד הדיוק. קודם שדיברנו על ותיארנו את המידות שקשורות לעולם הגבורה, אז מה אמרנו? יראה ופחד. הסברנו את ההבדל ביניהם. אז קודם היה כתוב קודם פחד, אחר כך יראה. ופחדו ויראתו. פה הפוך. קודם יראתו ואחר כך פחדו. למה הוא הופך את הסדר? פשוט מאוד. קודם, כשהוא רצה לדבר על המידה, אמרנו, מה יותר מידה? פחד או יראה? מה יותר נמצא בעולם המידות, בעולם הלב? פחד. יראה אמרנו זה במוח. פחד זה בלב. אז קודם שהוא רצה לתאר את עולם המידות, אז הוא קודם הביא את הפחד, שזה נמצא בעולם המידות, אחר כך הוא גם הביא את השורש, את העירה. פה אבל הוא אומר איך זה נולד, איך זה יורד. אז מה בא קודם? ודאי שקודם בא עירה, ואחר כך בא הפחד. קודם זה בא עירה במוח, אחר כך זה יורד ללב. לכן פה הוא הופך את הסדר. שאומר המולידות, איך זה מולידות, זה אהבת השם, ועירתו הוא פחדו. למרות שסדר ההולדה, הוא לא עובד בצורה כזו שקודם אהבה ואחר כך יראה, הסדר התולדה זה קודם יראה ואחר כך אהבה. אבל בכל אופן פה הוא מביא קודם אהבה ואחר כך יראה, כי זה סדר המידות, חסד וגבורה. ועוד מעט נדבר על זה ונראה במפורש, שהוא אומר בהמשך, שאיך שזה בסדר התולדה בנפש, חייב להיות קודם יראה ואחר כך אהבה, ואז נדבר גם מה הסיבה. נראה הלאה.